אותיות התורה. מושג מאוד לא ברור. מה זה אותיות התורה? מה הוא רוצה להגיד? קודם כל, אותיות זה לפני מילים. לפני שמדברים על מילים, יש אותיות. זה אומר לנו שכאן עוסקים ביסודות, בשורשים. יש מושגים שאנחנו מכירים אותם, מצוות, חוקים, וכל אחד אנחנו מכירים את המושג בכללות. נראה לנו שכל מצווה היא בפני עצמה, יש פגישות בין המצוות, אבל כל מצווה היא בפני עצמה. וכשאנחנו מסתכלים על השורשים, שורשי השורשים, לפני המילים, האותיות, אנחנו יודעים שמאותם אותיות אפשר להרכיב המון הרכבות. האותיות לא כמו המילים. מילה, לפעמים זה מסתדר עם משפט מסוים, לא מסתדר עם משפט אחר. אבל אותיות, אין מילים בלי אותיות. אין דבר בתורה בלי אותיות. אותיות זה השורשים ששייכים לכולם. במקום שאנחנו נפגשים עם האותיות, אנחנו נפגשים עם היסודות הכי פנימיים של המצוות, שמאותם יסודות צומחים המון מצוות, לא רק מצווה מסוימת. האותיות, כל הלשון שלנו, כל מה שאנחנו מדברים, בנוי על 22 אותיות. האותיות האלה בנויות בקבוצות, כמו אותיות של הגרון, אותיות של החך, של הלשון, שפתיים, שיניים, חמש מוצאות הפה. חמש מוצאות הפה, זה אומר לנו שיש חמש אפשרויות שהפנימיות יוצאת החוצה. מה שיש בפנים, ברוח, בנפש, שרוצה להתבטא, יוצא בחמש קבוצות, שכל אחת מתפרטת בפני עצמה. חמש הקבוצות האלה, שהן חמשת הביטויים, זה מזכיר לנו חמשת החושים, שהם השורשים. ראייה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש. אנחנו רואים שהפגישה בין הפנימיות לבין החיצוניות בעולם היא בנויה על חמש. וזה לא מקרה. יודעים, חז"ל לימדו אותנו, שהעולמות נבראו בשתי אותיות, עולם הבא נברא באותיות, עולם הזה נברא באות ה. אז יש קשר, חמש מוצאות הפה, חמשת החושים עם האות ה, עם חמש, כשאנחנו מסתכלים בפרשת הייחוד, פרשה שבה אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממשיכים את כל האמונה מלמעלה למעלה אלינו, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה אותה עובדה, זאת המציאות. אחר כך, מה זה אומר לנו? אנחנו מצווים. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. פגישה עם הלב, עם הפנימיות, בלב, בנפש, במאוד. והיו הדברים האלה שמורכים לצלך היום על לבבך. אחרי זה, זה דיבור, בהתחלה זה בלב. ושיננתם לבניך ודיברת בה משבתך בביתך ובנפתך בדרך, הדיבור של התורה החוצה קודם, והיו דברים על לבבך, מה שאתה אומר לעצמך, אחרי זה הדיבור בחוץ, עם הבנים, עם המשפחה, בדרך, ולכתך בדרך, שורבך וקומך, אחרי זה לקשור את זה, להפוך את זה למציאות של עובדות בתוך החומר, תפילין, ושרתם לא תראה ידיך ולתות תקפות בין עיניך. ואחרי הקשירה והופעה החיצונית בחיי הגוף, יש הופעה בחיי הכלל. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זה לא רק משפחה, זה עיר. בשעריך שערי ערים חייבות במזוזות. ומסתכל כמה פסוקים יש לנו בשמע ישראל. אתם כבר מבינים? זה חמש. נכון? ועלת את השם ולא יכול לוכל ובמחה ובכל נפשך ובכל מאודך, ויהיו דברים האלה שאומרים צלך היום, ושנראיתם למנך ודיברת בין שמתך, וקשרתם אותה לדך, וכתבתם מזוזות מתך ומשארך. נכון? רואים שזה חמש. ורואים שכל פסוק מתחיל בבן ונגמר בכף. זה אומר משהו, כפלב, שם השם, נכון? כל פסוק כאן, כלומר, כל רמה של פגישה של האלוקות עם איזה מישור של העולם שלנו, יש בו שם השם. ובעיה עם שמוע אין דבר כזה. בעיה עם שמוע לא תמצאו דבר כזה, אבל בפרשה הזאת של פגישה עם למעלה למעלה, עם השם אלוקנו, השם אחד, שיורד לתוך המציאות שלנו, יש פגישה עם חמש. הנשמה שהיא נפגשת עם העולם החיצוני, יש לה חמשת החושים, ראייה, שמיעה, ריח וכו'. הדיבור, המחשבה, כשיוצאת למילים, יש לה חמשת מוצאות הפה. כן? אחת, מיחק, דטלנט, דשרץ, ובומאף, כן? כולם מכירים את זה, נכון? כולם בבית ספר. אז רואים שיש כאן בעניין הכרת האותיות שורשים של התורה. אתם יודעים שהזוהר מדבר על התורה, על הפנימיות של התורה. הזוהר בנוי שהוא מביא מדרשים, פסוקים, ואומר מדרשים על הפסוקים, על בראשית, על תצווה, על תרומה, מביא פסוקים ומדבר על הפנימיות שלהם. תיקוני זוהר מדבר ספר אחד, שהוא העמוק ביותר, נחשב העמוק ביותר, הוא מדבר כולו 70 אופנים של המילה בראשית, ושם מדברים על האותיות, על הנקודות ועל הטעמים. הספר הזה עוסק בשורשים שהזוהר לא מגיע אליהם. הזוהר עוסק בחיצוניות, חיצוניות של תורה, חיצוניות של קודש. צריך לדעת שיש לנו מדרגות גם בקודש. יש בית מקדש, הוא קדוש, עליו נאמר הזב קרב יומת, אבל יש יותר קדוש ממנו, היכל יותר קדוש מהעזרות. קודש הקודשים יותר קדוש. קודש הקודשים לעומת בית המקדש זה קודש לעומת חול. עזרת נשים, עזרות, זה חלק מבית המקדש. כתוב שלשכת הגזית הייתה חציה בקודש וחציה בחול. איפה שהסנדרים יושבים, החצי בחול. על איזה חול מדובר כאן? בית המקדש, קוראים לזה חול. כן? הכל תלוי ביחס למה. כמו שהיה רב ציוד הזה צהר אומר, חול המועד. זה מועד, אבל בתוך המועד זה החול של המועד. אבל זה הכל קודש. גם בתורה יש לנו זוהר, יש תיקון אזור. תיקון אזור הרבה יותר גבוה מאשר הזוהר. למרות שאת זה הרבה יותר קשה להבין. בזוהר עוד יש דרשה על הפסוק, איכשהו. אבל כאן מדברים על אותיות, על הצורה של האות, על הטעמים, על הנקודות. מדובר שם על סגול וקמץ ופתח. מה זה אומר? מה זה נותן לנו? מה אנחנו מבינים בזה? ודווקא על זה, גדולי הגדולים, יותר ממה שכתבו באורים על הזוהר, כתבו על התיקון לזוהר. באור של הגאון מווילנה, שזה יצא רק לפני כמה עשרות שנים, כל הזמן זה היה בכתב יד. על הזוהר יש לו הערות, אבל באור על הסדר אין, אין בשם הגאון. הוא עסק יותר בשורשים. יש באור של בעל הבן איש חי, גם חלק של באור. אז האותיות זה חלק הרבה הרבה יותר עמוק. וגם בתוך חמשת המוצאות הפה, יש לנו גם בזה מדרגות, מה קודם למה. אנחנו רואים שהגרון הוא העמוק ביותר, החייך אחר כך, לשון יותר החוצה, שיניים עוד יותר בחוץ, והשפתיים אחרונות. ואנחנו רואים שגם בתורה, התורה מדברת, כשמדברת על צורה של דיבור, בתורה כתוב לשון, אל כל אומה ולשון. מאלה פרדו עמים בעל לשונות, לא שפה. במגילת אסתר, במקומות אחרים, הלוויים, בכתובים, כתוב שפה. אל עם עמקי שפה. ישעיה אומר, איש תמי שפתיים אונו תמי לשון. התפיסה בלשון נהייתה יותר בחיצוניות. דורות ראשונים הבינו הרבה יותר פנימה. כן, אמיר.
אני
חושב שאני אבין מי זה או מי זה. אפשר להגביר את הכל.
אני שומע את זה בין זוהר לזוהר ביחס לרגישים.
הזוהר הוא קובץ, כמו מדרש רבה, שיש שם הרבה גדולים, וזה מסודר על פרשיות התורה. יש פרשה, זה מדבר על הפרשה. התיקון לזוהר, ויש הרבה גדולים, שכל גדול מה שאמר, פה אמר רבי חייא, פה אמר רבי יצחק, פה אמר רבי אלעזר, אמר רבי שמעון, יש כל מיני גדולים שם. תיקון הזוהר, רק אחד מדבר, זה רק רבי שמעון. ותיקון הזוהר מתחיל עם פגישה עם אליהו הנביא, ואחרי הפגישה הזאת כל הספר, עד הסוף. אין שם, לא שומעים שום טענה, שום אמורה, אף אחד לא נזכר. זה כאן ראשון לכל ראשון. פה זה השורש. זה שורש עוד יותר עמוק מהתיקון הזה, אבל זה לא לעכשיו.
אבל זה גם במערה, לא?
מה?
הזוהר זה במערה.
התיקון הזוהר זה במערה. גם הזוהר יש בכל מיני מקומות. היו הולכים בדרך, התאחסנו פה, דיברו כאן. אותיות התורה, 22 אותיות. 22, חוץ מחמשת האותיות הסופיות, בסך הכל זה 27, אנחנו רואים את היחס לאותיות של התורה, שאין לזה יחס בשום עם. בכל העמים אין גימטריות של האותיות. אין דבר כזה, זה משהו מאוד מוזר. בישראל עושים חשבון מהאותיות, זה נראה כאילו המצאה, שממציאים כאן איזה משהו, ושזה לא כוונת התורה, אבל לומדים במסכת נזיר. לומדים סתם נזירות 30 יום. מאיפה יודעים שסתם נזירות 30 יום? כדי פרה, שיער ראשו יהיה. כן. הנה כאן הלכה למשה מסיני שגישנת על גימטריות. מאוד מוזר. איפה יש דבר כזה? סימן של הגימטריה יש אחיזה. תלוי מי אומר את זה. אם משה רבנו אומר את הגימטריה, אבל עם כל מיני מחדדי לשון, מוצאים כל מיני חשבונות, אין בזה שום דבר, אין בזה כלום. אם הגימטריה באה ממקורות גבוהים, אצל הארי הקדוש יש המון גימטריות, המון שימוש בגימטריות. גם בזוהר, אבל בזוהר זה לא בולט כל כך כמו בספרים של הארי הקדוש. חוץ מהגימטריות, יש לנו גם סדרים של אותיות, כמו שהזכרתי קודם, גיחד וכו'. יש סדרים של אותיות, איזה אות יכולה להיפגש עם איזה אות. למשל, באותיות השיניים, הן לא נפגשות ביחד. אין מילה בעברית שיש בה זין וסמך אחד ליד השני. אי אפשר. או סמך ושין. שס. זה לא בעברית. סש. צדיק ושין. גם שץ. אבל זה שוב מאוחר. למקורות אין דבר. האותיות האלה של השיניים אין להם פגישה ביחד. זה אומר משהו. זה לא מקרה. האותיות האחרות, יש להם כן פגישות ביחד. יש אותיות של השפתיים, אותיות בומה. אנחנו יודעים שיש להם תכונה דקדוק. וב שבאה לפני אותיות בומה, תמיד נהפכת להיות שוק, צדקה ומשפט, לא צדקה ומשפט. מי שלא יודע דקדוק, אומר לך צדקה ומשפט. אין דבר כזה. מה? לא. לפני בומף, לפני אותיות בומף, כל מילה. מה? לא מוכן, זה לא בגלל. הוא זה לפני כל אותיות בומף חייב להיות. זה אומר משהו גם על...
נגיד שלא במשפטים, לא במשפט.
מה?
זה צודק במשפט. צודק במשפט. שפטו משפט.
אז יש כללים לאותיות, וגם השמות שלנו, השמות שלנו, אותיות, ואנחנו רואים בתורה שהמילים של התורה הן קשורות. זה לא כמו בכל שפה שיש, איך מכנים את המילה הזאת, נותנים כינוי. למה נקרא שולחן? שולחן. כיסא, כיסא. הלשון שלנו זה לא ככה, זה לא מקרה, יש לכל שם משמעות, לא תמיד אנחנו יודעים, אבל לכל מילה בעברית יש משמעות, היא קשורה עם האותיות שלה, היא קשורה עם מילים בעלות משמעות דומה, למשל ארץ, רואים שזה מזכיר לנו לשון עתיד, נכון? אני ארצה, אני אלך, נכון? רואים שהצורה ארץ, לא הזכיר לנו את זה? עוד יוסף, הוא קורא לבנים שלו, אפרים ומנשה. מנשה, כי נשן אלוקים את כל עמלי. מנשה זה השם אהבה. אפרים, כי אפרני אלוקים בארץ עוני. מה זה אפרני? פירות זה לעתיד. מילה אפרים, מתחילה עם א', זה מדבר על עתיד. אני אפרה, כן? רואים שאפרים יש לו את הכוח של העתיד, מנשה, הכוח של העבר. זה עוזר לנו להבין למה הוא הקדים את אפרים למנשה. כי העתיד יותר חשוב מהעבר.
אז למה בפועל הוא לא קרא את זה לבכור?
למה יוסף לא קרא?
לבכור.
יוסף לא הבין מה שיעקב אבינו הבין, שיוסף לא צדק. יוסף ראה קודם כל את הצרה הגדולה שהוא היה בה ושהוא יצא ממנה. זה קודם כל הוא מדבר על העבר. אבל אדם מאמין גדול, מדרגה של יעקב אבינו, הוא יודע שכל מה שהיה בעבר זה בטל ומבוטל לעומת העתיד. אבל כשאדם בשעת צרה, אפילו יוסף הצדיק, הוא לא מדרגה של יעקב אבינו. יעקב אבינו הרבה יותר, והיה שרת אפרים לפני מנשה. גם הוא יגדל, אבל אחיו הקטון יגדל. רואים שאחר כך, ולא רק יעקב אבינו, הקדוש ברוך אומר לירמיהו, ואפרים בכורים. זה בכור גם של השם. אז השם יקדים את אפרים. יעקב אבינו כיוון לרוח הקודש, למחשבה האלוקית. האותיות הם היסודות שבהם כל החוכמה של התורה וכל המגמה וכל הרעיונות הטובים וכל הצדקות ויראת שמיים שהשם מצפה בעולם, הכל נמצא שם. ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו יודעים שבאדם יש גוף ויש נשמה, והנשמה היא העיקר באדם. נשמה, מדרגת הנשמה, היא כוללת את כל מה שאדם עשה ויעשה, הכל זה בא מהנשמה. ונשמה יש גם לתינוק, נשמה זה לא רק של מישהו מבוגר שלמד ועשה מצוות. לכן מי שחלילה הרג תינוק בן יומו, חז"ל אומרים כאילו הרג חתן גמור לאביו ולאמו. נכון שמצד הגוף הוא אפילו עוד לא יודע לדבר, הוא בקושי יודע לנוק, לא רואה, לא, בקושי שומע, אבל התינוק הזה יש לו כבר נשמה. וכל מה שבעתיד נמצא צפון בנשמה שלו. כמו בבריאת העולם, שהשם ברא ביום הראשון את כל השמיים ואת כל הארץ ואת תולדותיהם, ומה שהיה בימים הבאים, השם רק אמר, תוצא הארץ, שהארץ תוציא את מה שגנז בתוכה. אבל הכל היה נמצא כבר בהתחלה. באור הראשון שהשם ברא, כל האורות לעתיד לבוא נמצאים. וזה הכל מצד הנשמה, הפנימיות. יוצא שהנשמה היא מקבילה באדם למה שהאותיות בתורה. כמו שהאותיות בתורה הם השורשים של כל המצוות, של כל החוכמה, של כל התורה, של כל כוונות התורה, הנשמה באדם היא השורש של כל המעשים וכל ההיסטוריה וכל מה שקורה וכל הכוחות והבחירה החופשית וכל מה שקורה בחיים, הכל נמצא בתוך הנשמה. מכאן שבמילים אחרות יוצא שנשמה היא האותיות. האותיות של התורה נמצאים בנשמה. ולכל אחד, כמו שכולם יודעים, יש איזה שם, יש איזה רמז בתורה, ששם הוא נמצא. האותיות של התורה הם שורשי התורה, הנשמות הם השורשים שלנו ויש פגישה בהם. אז כאן כשלומדים תורה, ולמדנו שיש מין זהות של התורה עם כלל ישראל, השם נתן תורה לישראל, בעצם נתן להם את מה שנמצא בתוכנו. ראינו שאברהם, יצחק ויעקב שמרו את התורה בלי שנצטרו. איך הם שמרו? כיוון שהתורה הייתה בנשמה שלהם, והם גילו את מה שיש בנשמה. הם לא היו צריכים מלמדים מבחוץ שיגידו להם כך לעשות, כמו שלילד, מלמדים אותו, ככה מדברים נכון, זה דיבור לא נכון, ככה אומרים משפט. בעצם אנחנו מלמדים אותו את הדיבור שקיים אצלו. הדיבור זה כוח של האדם, זה לא אנחנו ממציאים כשאנחנו מלמדים את הילד. אנחנו עוזרים לו להבין את מה שיש בתוכו. כוח הדיבור זה הכוח הטבעי של האדם. ומה שאנחנו עושים, אנחנו רק מלמדים אותו את מה שאם לא היינו מלמדים אותו, הוא היה מגיע לזה. אבל אחרי יותר זמן, יותר מאמץ, אבל הדיבור, החשיבה הנכונה, זה הכל כלול בטבע של האדם. אנחנו לא מוצאים את זה. אז כך התורה היא בעצם לימוד של האור המיוחד שיש בישראל. בישראל יש אור מיוחד בנשמות שלנו. הנשמות הן תורה. ידוע הרמז, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות בתורה, שכל אחד מישראל הוא כלול באיזה אות אחת באותיות התורה. ולמדנו כבר על הקשר בתורה שבעל פה, בין משנה לנשמה, שיש קשר עמוק מאוד בין כל יהודי בישראל לבין כל משנה שכתובה. אז כך, כשאנחנו מבינים שאנחנו נפגשים עם התורה, יש כאן פגישה עם הנשמה שלנו. מכאן, דרך אגב, כמה חשוב ללמוד מתוך ספר שכתוב בעברית, ולא כמה חשובה ברכה ותפילה כשהיא כתובה בלשון הקודש. אלה שחושבים שהכל תלוי בזה שאדם מבין, אז גם מבין באנגלית ובצרפתית, הוא מבין את הרעיון, זה בסדר. שמע, בכל לשון שאתה שומע, אבל לעולם זה לא כמו בעברית. מה שיש בעברית, אין מה להשמיע.
יכולה לי קצת מצמצם את התורה, כי אין בעיה מסוים, משפיע ומקבל. היינו במעשה הרב הלכה בעוד התורה שלי. בפרק א', שיש את היחס לתורה שבכתה לתורה של בעל פה, שיש שם יחס למשפיע, יש יחס למשפיע ומקבל בסוף. נשמע.
אז מה מצמצם כאן? מה הצמצום?
כי זה לא משהו מעלינו.
נשמה זה לא מעלינו?
אני מדבר מצד כנסת ישראל, שקיבלנו את התורה. נו. אז זה לא... כאילו... כמו ילד שעדיין
דבר,
זה לא
כזה...
לא, כאילו זה לא משהו...
זה מדובר על המצוות של תורה שאנחנו מקיימים בעולם הזה, אבל מה שגנוז בהם זה הרבה מעל כולנו, מעל העולם ומעל השמיים, ושמי השמיים גם יחד.
אני מדבר אפילו מצד כנסת ישראל,
לא, זה עוד יותר גבוה.
אז איך זה הנשמות שלנו?
הנשמות שלנו הן נמשכות משם. הכל משתלשל לשם. השורש השורשים של ישראל, הוא נמצא במקום שורש השורשים של התורה. שבעה דברים עלו במחשבה להיברות קודם שנברא העולם. אחד מהם זה תורה. תורה, כיסא הכבוד, גן עדן, גיהינום, בית המקדש, שמו של משיח. ושם במדרש בראשית רבה כתוב שמם של ישראל עלה בתחילה. כלומר, השם של ישראל זה לא מה שאתה רואה כאן. זה לפני שיש עולם. לפני שיש עולם, מה יש? מה אנחנו מבינים לפני שיש עולם? שורש, שורש או שורשים של כל מה שנמצא. לפני שיש מילים, לפני שיש אותיות. שם הנקודה הראשונה זה השם של ישראל. זה נפגש יחד עם התורה. עם שבעה דברים קודם שנברא. טוב, זה היה רק בתור הקדמה.
האותיות
עצמם
לא השתנו מאז
קבלת
התורה?
למה שהם השתנו?
מה שרק
במדינה
שהשתנה הכתב.
השתנה הכתב, אבל הכתב של האנשים שמדברים, אבל האותיות של תורה, תורה שכתובה בספר תורה, זה אותן אותיות שיש בלוחות הברית. זה לא השתנה. שהשתנה זה הכתב של האנשים שדיברו. ועם זה רצו לשנות גם את הכתב של תורה, ואז עזרא החזיר את זה. יש כאן אוויר. אני כותב את האות א'. יוד למעלה, יוד למעלה. רואים? זה שם השם. עוד למד. שזה בר, יושב על כף, שוב שם השם. מן. שזה כף, זה בר. שאפילו הצורה של האותיות נמשכות משם השם. מה?
כל האותיות זה ככה?
כל האותיות רומזות לשם שם.
יש 26?
לא, לא כולם לשם. מה? דלת ובא? יש אומרים שזה... דלת ובא? יש איזה שלושה בבים, יש דלת ושלושה בבים. תסתכלו במילה א', האות א', אנחנו כותבים אותה. א' הגימטריה שלה זה 1. עושים את זה ביחד, זה כמה זה? א', ל', ב', זה 30, 80 ו-1, כמה זה? 111. וזה נקרא 1,000. רואים שיש כאן כל מדרגות המספר, יחידות, עשרות, מאות ואלפים. הכל נמצא באות א'. 111 רואים איך שבתוך הגימטריה של האות יש כל המדרגות, כל המספרים, כל הפרטים, כל מתחיל מאלף. אחרי ההקדמה נראה את זה בתוך הדברים שברא, והדברים יובנו יותר. כשהנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה. אפשר להתקשר עם התורה בפשט, במה שאדם מבין, בשכל שלו. תורה לא מתחילה מהשכל שלנו. וגם לא ממה שאנחנו מבינים אחרי שהשם נתן לנו תורה. כי כבר שמיים על הארץ, גבו דרכיים מדרכיכם ומחשבותיים ומחשבותיכם. כמה שאנחנו מבינים את התורה, זה עדיין לא קצה התחתון של מה שהשם חשב. בנפש החיים כותב שאפילו משה רבנו לא השיג את כל עומק התורה. וזוהר במשפטים, כשהשם נתן למשה רבנו את התורה, הוא נתן לו 49 שערי בינה, ומשה רבנו שאל מה עם השער החמישי, למה הוא לא נותן לו? הוא אמר לו, השער הזה יותר גבוה מכל השערים ביחד, וזה אי אפשר שאדם יקבל אותו. וזה משה רבנו. משה רבנו שלא קם כמותו בישראל מאז שנברא העולם, זה אחד מ-13 עיקרים, שמשה רבנו אין לו תחליף, אין מישהו כמוהו. הוא קם בישראל כמשה. ועם זה גם משה רבנו לא השיג את מחשבות השם. מחשבות השם אין חקר. אז האדם יכול ללמוד תורה, והוא חושב שמה שהוא לומד זה כל התורה, וזה כל האמת, והוא יודע כבר הכל. אבל כשאדם יודע שהוא לא יכול להבין הכל, אבל הוא כן יודע שמה שהוא לומד זה תורת השם, ואם זה תורת השם הוא יודע שיש בזה המון המון גובה, והוא רוצה להתקשר עם האור העליון של התורה, לא רק עם מה שהוא מבין, הוא לא תולה הכל בשכל שלו, הוא משתדל להבין, כבוד מלאכים, אסתר דבר, כבוד בני אדם, כבוד אלוקים, אסתר דבר, כבוד אנשים, חקור דבר. האדם צריך לחקור, אבל צריך לדעת שכבוד אלוקים אי אפשר להשיג. כשהנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה, לא במה שאני מבין, מה שאני יודע, מה שאני משיג, נעשים כל הפרטים הקטנים, חביבים, חיבת נשמה. נשמה מכירה שנפגשת כאן עם דבר כל כך עליון, אז אם זה כל כך גבוה, אז כעת אפילו הסעיף הכי קטן במשנה ברורה, זה חלק של נשמה, זה אור גדול. וכל אדם אוהב את זה כמו שהוא אוהב את הנשמה שלו. כי התורה הזאת, כל מה שנמשך ממנה, זה גדולה עצומה. וחשק התורה מתפשט על כל אות ואות מדקדוקי תורה. כעת אנחנו יכולים להבין איך שחז"ל דרשו אותיות, ודרשו חסר וב, יתר וב, דרשו הלכות שלמות, שזה נדמה לנו לפעמים איך דורשים את זה. בסוכות, בסוכת, בסקת, חסר וב, כאן זה דופן אחד, כאן זה שתי דפנות, קרנות המזבח, כתוב בלי וב. פתאום אנחנו שמים לב, כאן לכל אות יש משמעות, האותיות האלה הם לא במקרה. כל עוד כאן היא הרים של חוכמה, הרים של שכל. וכשאדם יודע שהוא מתקשר עם האור העליון של התורה, מתחיל לשים לב לכל דבר. יש משל שנמצא בזוהר, ששם מדובר על מי שבת מלך שנמצאת באיזה ארמון, והיא כל כך חשובה וצנועה, שכל החלונות שם סגורים שאף אחד מבחוץ לא יוכל לראות אותה. ויש לה אהוב אחד שאותו היא מאוד אוהבת, והוא מאוד אוהב אותה. וכשהוא עובר ליד הבית, אז היא פותחת טריס אחד, והוא יודע בדיוק איפה להסתכל באיזה טריס. הוא יודע להסתכל, ולרגע אחד הם נפגשים במבט, ומיד סוגרת את זה. כל האנשים שעברו ליד בניין, אף אחד לא יסתכל על החלון הזה. וכולם שואלים אותם, מה אתם רואים כאן? בית סגור, לא רואים שום דבר. ורק היא והוא יודעים שהם ראו אחד את השני. וזה משל למי שאוהב מאוד את התורה. התורה היא בת המלך. והיא מרגישה כשמישהו אוהב אותה, שהוא לומד, היא נותנת לו איזו הברקה שאף אחד לא שם. אף אחד לא רואה, לא שם לב. תסתכלו, אנחנו אחד מהאוהבים הגדולים של התורה, היה אור החיים הקדוש. הוא היה מוסר את החיים שלו בשביל התורה. יש כאן פורש רגע. אני רוצה במדבר. נקרא את הפסוק הראשון ותגידו לי מה אתם רואים וידבר אדוני משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. מי שלא למד את אור החיים, מי שלמד שלא יגיד מה אתם רואים משונה כאן בפסוק הזה. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. אחד אחד. לא, יש הרבה, וידבר לאמור, שתי משמעויות שכל אחת מכוונת למטרה אחרת. אני אגיד לכם, חבל על הזמן, מה נכון. במדבר סיני זה כלל, נכון? באוהל מועד זה הפרט. אז קודם הכלל, אחרי זה הפרט. זה במקור. כשמדברים על הזמן, באחד לחודש השני, מה זה? זה פרט. אחרי זה בשנה השנית. למה הוא שינה? למה קודם הוא הזכיר את הכלל ואחרי זה את הפרט? אחרי זה את הפרט ורק אחרי זה את הכלל. למה התורה שינתה? זה רק אור החיים הקדוש מרגיש. אומר אור החיים, אנחנו חושבים שמדבר סיני זה הכלל ואוהל מועד זה הפרט. התורה רוצה שנבין שאיפה שנמצאת השכינה זה הכלל. ומדבר סיני וכל העולם זה פרט. השכינה היא הכלל והעולם הוא הפרט. לכן התורה בכוונה שינתה את זה כדי שתראה באחד לחודש השני מה נזכר קודם, הפרט. ואחרי זה הכלל, בשנה השני זה הכלל. אז תסתכל גם לפני זה, מדבר סיני זה הפרט ואחרי זה בא הכלל. ואוהל מועד. שזה צריך את אור החיים. כאן רואים מי שמרגיש שמישהו אחר קורא את זה, לא שם לב, ממשיך הלאה. כמו אלה שעוברים ליד הבניין ולא רואים את החלון הפתוח. אור החיים, עכשיו על פרשת בחוקותיי, על הפסוק הראשון, 42 באורים. יש ספר של מגלה עמוקות. שהוא כתב על הפסוק ואתחנן אל השם בעת אל אמור 252 פירושים. איך הפסוק הזה יש בו כל כך הרבה פירושים, כנראה גם המספרים הם לא במקרה. הכל מכוון, הכל מסודר. שיש אנשים שאוהבים תורה, הם מרגישים בכל פסיק, בכל דבר. בנקודות, בטעמים, במילים, אם זה כתיב חסר, כתיב מלא, הם מרגישים בכל דבר. זה המשל הזה עם מי שאוהב את בת המלך, אז הוא רואה את הכל. הוא יודע איפה להסתכל, הוא מרגיש, הלב שלו אומר, ואז בת המלך פותחת לו את החלון לראות. אז הוא משיג כל מיני הברקות. אז כאן, חשק התורה מתפשט על כל אות ואות מדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכל הרחבותיהם והסתעפויותיהם. הרי זה לומדים כל הרחבות וכל כל ההסתעפויות, כל מה של לאן זה הולך, לאן זה מגיע, איזה מצוות לומדים מכאן, איך מכל מילה ומילה והאות, איך שהאות הזאת היא מגיעה איתנו למקומות שלא היינו חולמים להגיע אליהם. וזה הכל על ידי שקודם כל הכרה שכשלומדים תורה, יש בתורה אור עליון. לכן אין דבר כזה, המילה, למה זה כתוב? כי ככה דיברו באותו זמן. המילה הזאת, כי ככה דיברו באותו זמן, זה לא שייך למי שלומד תורה. מי שלומד תורה, מי שיודע מה זה תורה, לא אומר כי ככה היו מדברים אז, וזה הצורה של המילה, וככה צריך לכתוב את המילה, אלא הוא יודע שלכל מילה ומילה יש משמעות. על מה נאמר דיברת אופי של בני אדם? יש מחלוקת של רבי ישמעאל, נדמה לי מרבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר דיברת אופי של בני אדם, על מה הוא אומר את זה? שכתוב פתוח תפתח, נתון תיתן. על זה אומר למה התורה כפלה? רבי עקיבא לא לומד. רבי עקיבא אומר שלכל אם התורה חזרה, יש לזה אפילו כמה פעמים. פתוח תפתח תפתח, אפילו כמה פעמים. יש לנו עוד יסוד לפסוק הזה, שקראנו במדבר. זה היה באחד לחודש השני. מה זה החודש השני? איזה חודש? אייר, זה החודש שלנו, כן? זה באחד לחודש השני, מתחיל ספר במדבר. מה היה בחודש השני? חודש הראשון, אנחנו יודעים, הייתה יציאת מצרים והיה בניין המשכן. מה היה בחודש השני? מה? המן התחיל לרדת, נכון? מה עוד? בספר במדבר, ספר על משהו שהיה... מה? פסח שני, נכון? אבל איזה מאורע גדול שהיה. זה מה שהשם ציווה, אני מדבר על מאורע. אני אקריא לכם. פרק י' ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות ויסעו בני ישראל למעשה. תחילה הנסיעה לארץ ישראל. ובמקרה חודש אייר מתחילים את הנסיעה לארץ ישראל. אז זה העניין של הספר. זה העניין של התקופה. עם ישראל נוגע, מגיע לעצמו. ארץ ישראל זה המקום שבו אנחנו נחיה, שבו אנחנו נבטא את המהות של עם ישראל. לכן בחודש הזה יש פסח שני. פסח שני הוא מזה שעם ישראל מרגיש שהוא צריך את המצוות, לא בגלל שהשם מצווה. הוא מרגיש שבלי מצווה הוא לא יכול. הוא ניגש למשה רבנו, וזה פעם אחת היה בחודש אייר. החודש הזה הוא החודש לא שהשם פועל עלינו, כמו ביציאת מצרים, וכמו מתן תורה שהשם נותן, אלא פה מתגלית הנשמה של ישראל. זה החודש שהוא מקשר בין ניסן ובין סיוון. המסע על ארץ ישראל ודרישת התורה. יש כאן שתי מאורעות. מאורע אחד בקשר לתורה. מאורע אחד בקשר לישראל. בקשר לישראל זה העלייה לארץ. כי בלי ארץ ישראל, עם ישראל לא, הוא לא עם ישראל. מי כעמך כישראל גוי אחד? בארץ. אומר הזוהר, קד אינון בהראה, יקרון גוי אחד. מתי הם נקראים גוי אחד? כשהם בארץ. קצת ראייה לזה, וזה כל כך בולט. פרק ג' ביהושע. ישראל עוברים את הירדן. ויאמר יהושע אל העם, התקדשו, כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. ויאמר יהושע אל הכהנים, שאו את ארון הברית, עברו לפני העם. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גושו הנה ושמעו את דברי השם. ויאמר יהושע, בזאת ידון כי אל חי בקרבכם. וכולי. ויהי בנסוע עם מהעולם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי אהרון הברית לפני העם. וכבו נושאי אהרון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי אהרון נטבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו, כל ימי קציר, ויעמדו המים היורדים למעלה קמו נד אחד, והיורדים על ים הערבה תמו נחתו, והעם עברו נגד ירחו, ויעמדו הכהנים נושאי ארון ברית השם בחרבה בתוך הירדן החיים. כל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. פתאום לא קוראים לנו עם, גוי. ברגע שעברו, פתאום נקראים גוי. זה לא הזוהר. מתי נקראים גוי? כשהם בארץ ישראל. לפני זה כל הזמן קוראים להם עם. עברו את הירדן, פתאום גוי. יש לזה הבנה? בכל הפרק, כל הזמן קוראים להם עם. קחו לכם מן העם, 12, דבר אל העם, ויקרא יהושע, אשר הכין מבני ישראל. אבל פעם אחת, כאילו רמז, עברו את הירדן, פתאום השתנה השם שלנו לגוי. רואים שעם ישראל מקבל מדרגה חדשה כשהוא בארץ. זה לא רק הארץ. אנחנו בארץ ישראל מקבלים נשמה חדשה, מהות חדשה. אין את זה במקום אחר. זה העניין של חודש אייר. חודש שבו עם ישראל מקבל את המהות שלו. לכן כשהוא מקבל את המהות שלו, הוא מגלה שהוא רוצה את התורה. זה לא בגלל שהשם נתן לנו את התורה ואין לנו ברירה. אלא אפילו אם השם לא נותן את התורה, אנחנו רוצים את התורה. וזה פסח שני. זה שייך ליום הזה. טוב, נצחה.